כן. טוב. אז אנחנו סוגיה התחלה ומחלוקת משמעותית פה בראשונים לגבי המקרה של אני הרגתיה, שהמיוחד בו ברמה העקרונית, דבר בפשטות, דבר שמיוחד בו זה מה שנקרא ודאי רמאי. זאת אומרת שאין לנו פה אפשרות לומר ששניהם דוברים אמת, אלא חייב להיות שמישהו מהם משקר. אבל מעניין לראות את הראשונים, איפה הם אמרו את הדברים שלהם, ובאיזה אופן, באיזה צורה, וגם את המשמעות של הדברים שלהם. אז נתחיל מרשי, כן? אחרי שהגמרא אומרת, אחרי הבירור הראשוני בגמרא, הגמרא מגיעה למסקנה, רישא במציאה וסייפא במקח וממכר, ואז עושים את הצריכותא ביניהם, לא צריך כרגע להיכנס לזה, ולכן צריך את שניהם, כי בכל אחד מהם, אם היה כתוב לבד, אז היה לנו איזה חיסרון. ואז רשי, על התחלת התשובה הזאת, שהגמרא אומרת, רישא במציאה וסייפא במקח וממכר, מיד במקח וממכר, רשי אומר, מקח וממכר קנתיה מיד פלוני, ואז מיד הוא אומר, ודווקא מקח וממכר, הוא דאמרינן נחלוקו בשבועה, דאיכא למימר שניהם קנאוה, ושניהם נתרצה המוכר. אבל זה אומר אני הרגתיה, וזה אומר אני הרגתיה, לא יחלוקו. זה ודאי אחד מיני ורמיו, ותהם מונחת עד שיבוא אליהו. אז יש פה שני דברים מעניינים לשים לב אליהם. דבר ראשון, זה איך רשי הגיע לומר את מה שהוא הגיע. כתבתי פה בשאלות המנחות לשים לב זה שרשי פשטן. ולכן נראה שרשי פשוט שאל את עצמו שאלה מאוד מאוד פשוטה. רשי אמר, למה הגמרא עונה, צריך פה הרי להסביר את המשנה. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. צריך להסביר את המשנה. ואז הגמרא עונה, מקרה אחד זה מציאה, המקרה השני זה מקח וממכר. למה הגמרא לא אומרת שאחד מהמקרים זה אני הרגתיה. חור החידוש יהיה יותר גדול, שאפילו כשאחד רמאי, אז אנחנו חולקים בשבוע. ומזה רשי בא ואמר, שאם כך, אם לא אמרו, מתוך זה שלא אמרו אני הרגתיה, אז כך אני מבין, צורה פשוטה את רשי, מזה שלא אמרו את אני הרגתיה, אז כנראה שבעני הרגתיה באמת, באמת לא יהיה יחלוקו בשבועה, באמת הדין יהיה אחר, הדין יהיה, לדעת רשי, מה שעושים זה יהיה מונח עד שיבוא אליהו. נזכרתי ממש עכשיו, ממש 5 דקות לפני התהילים, ככה עוד, הסתכלתי עוד פעם ככה על הדף, ופתאום נזכרתי, חדש לי ככה איזה משהו, יש כלל ברשי, לא כלל שכתוב בכללים של רשי, אלא כלל שנראה לי שצריך להפוך אותו לכלל, כי יש לנו רשימה של כמה מקומות כאלה, שרשי כותב משהו, ואז הוא כותב, מסביר משהו, ואז הוא כותב אבל, וממשיך, ורואים בכמה מקומות שהאבל הוא בעצם הדבר העיקרי בפירוש. יש בתחילת קידושין, רשי, דיבור המתחיל, נדמה לי בכסף ובשטר, אבל, נדמה לי אבל בביאה, נדמה לי ששם זה, יש כמה רשיים כאלה, שרשי אומר, דיבור המתחיל, מסביר משהו, ואז הוא אומר, אבל, זה וזה, לא. ובכל המקומות, בכל הדוגמאות האלה, רואים שהאבל הוא החידוש העיקרי. בדברים. אז פתאום חשבתי שאולי גם פה זה ככה. כי רש"י, אתה רואה שהוא אומר, מסביר בפשטות, מסביר מה יקרו ממכר, מה זה, זה לא חידוש גדול, זה די פשוט, ואז הוא אומר, אבל, זה לא שמתי לב לזה ממש עד לפני כמה זמן, על המילה אבל, פשוט, אבל, זה אומר אני הרקתיה, לא, פה זה כבר לא יהיה יחלוקו בשבועה, פה הדין יהיה שיהיה מונחת שיבוא אליהו. אז זה קודם כל, מאיפה רש"י הגיע לדברים, ואז מה שכבר רואים בצורה בסיסית ופשוטה, זה שברגע שיש פה אחד משני הצדדים שהוא רמאי, אז רש"י מבין, אנחנו לא יכולים לחלוק, אנחנו לא יכולים לתת את זה לשניהם, וברגע שיש מישהו רמאי, אז אנחנו מחכים לאליהו הנביא שיבוא ויברר את האמת, וכל עוד לא ביררנו את האמת, אנחנו לא יכולים לעשות שקר ולתת את זה, אפילו חצי, לתת למישהו שאולי הוא רמאי, ולתת לו חצי מהדברים. זה ככה ברמה הפשטנית. התוספות חולק על רש"י, ושוב, כמו שגם כתבנו פה בשאלות, מעניין לראות איפה הוא כותב את הדברים. אז הוא כותב את הדברים, לא, זה אפילו מעבר מעמוד א' לעמוד ב', אז זה ככה עוזר לראות את הדברים בצורה ממש מול העיניים, כן? הגמרא למטה כותבת, כאן במציאה, כאן יחו במכר, ואז היא עוברת לצריכותה לעמוד ב', לעמוד ב' היא מתחילה את הצריכותה, נכנסת לצריכותה לעומק, מה היה כתוב בכל אחד מהדברים, והתוספות כותב את הדברים שלו על הצריכותה, כי הדיבור המתחיל בתוספות, וזה אגב לימוד גדול, להסתכל על הדיבורי המתחיל, הדיבור המתחיל הוא איתן המציאה, לא כמו ברש"י הדיבור המתחיל הוא כאן במקח וממכר, אלא הדיבור המתחיל הוא איתן המציאה, ואז התוספות מסביר את הצריכותה, אולי נקרא אותה מהר, והוא אומר, משום דמור, אם תני מציאה, משום דמור ואמר, חברה אליו מיד יחסר, לכך תפיס, אף אגב שיודע שחברו מצאה, ורמו רבנן שבועה עלי כדי שיפרוש, אבל מקח וממכר דל מיקר ממרחי, שאם יודע שחברו קנאה, לא אוהב את תפיס, ומדי תפיס בה, סבור שהוא שלו, ונתרצה המוכר, כדי מסיק לקמן. אימה לא ישבה, די משום שבועה לא יפרוש, שהרי הוא סבור לומר אמת, כמה שמלן, די אפילו אחי ישבה. אבל איך די ודאי אינו סבור לומר אמת, כגון די קטעים כל אחד, אני הרקטיה, שאחד מהם טוען שקר במזיד, או כגון שניים אדוקים בשטר, שזה עוד סוגיה לא ניכנס אליה, אתם פשיטה די יחלוקו בשבועה. דה על ידי שבועה ודאי יפרוש. חשיד הממונה, לא חשיד השבועתה. כלומר, תוספות מגיע לדברים ממש ממקום אחר לגמרי. תוצאה בסוף היא מחלוקת על רש"י, אבל אתה רואה שם, איך תוספות מגיע לדברים? תוספות מסביר את הצריכותה. הצריכותה, בעצם, כמו שהיא כתובה בפשט הגמרא, היא עוסקת בשאלה מתי שבועה תרתיע ומתי שבועה לא תרתיע. זה, בזה עוסקת הצריכותה. לכן אבא אמינה שאולי במקום שהוא ממש בטוח שהוא יאמר אמת, אז אולי לא נשביע אותו, כי השבועה לא תרתיע אותו, כי הוא בטוח שהוא אומר אמת, לא, כמה שמלן שבכל זאת משביעים. אבל אני הרקתיע, זה ממש 180 מעלות מרש"י, אני הרקתיע, זה ברור שחולקים בשבועה. כי הרי אם כל הסיפור הוא, מה כל הסיפור? כל הסיפור הוא מתי שבועה תרתיע, ומתי שבועה לא תרתיע, אז בוודאי שבוודאי רמאי, אז ודאי שפה צריך את השבועה בשביל להרתיע. זאת אומרת, ככל, הוא מביא התוספות מדף ה' מההמשך, חשיד הממונה, לא חשיד השבועתה. זה כלל מעניין. גם אדם שהוא קצת לא מאה בענייני ממונות, אבל שבועה זה דבר חמור, אנשים יותר מפחדים מזה ונזרים. ולכן, כיוון שלא חשיד השבועתה, אז גם אם הוא חשב להרוויח פה קצת כסף ושיקר, ברגע שישביעו אותו, זהו, פה הוא כבר, הוא יגיד לא, 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 הוא יגיד את האמת, השבועה תעזור. ולכן, ממש, ממש מעניין לראות, כאילו, איך כל אחד מגיע למסקנה שלו, ממש ממקום אחר, והתוצאה היא הפוכה לגמרי, כשכל אחד רואה את הדברים בדיוק כזה. תוספות אומר, אני הרקתי, ודאי נשביע אותו, כי זה ירתיע אותו. אז זה הכי פשוט, כאילו. לפי תוספות, כאילו, אפשר לומר, למה לא אמרו את זה בצריכותה? כי פה ברור שהיא שווה. אז לא צריך להגיד את זה. הרי רשי אמרנו, מה יטריד את רשי? יטריד את רשי, למה לא אמרו, אני הרקתי? התוספות יגיד, למה לא אמרו? כי אני הרקתי, אז זה ברור שמשביעים. זה בכלל לא צריך להגיד. ואז רשי בא לזה ממקום בדיוק הפוך. רשי אומר, רגע, לא אמרו אני הרקתי, למה לא אמרו אני הרקתי? כי כנראה אני הרקתי, זה בכלל דין אחר לגמרי. זה לא הדין של חולקים. כי פה יש אחד רמאי, כשאחד רמאי אני לא משביע. אז לכן רשי אמר, אבל אני הרקתי, שם יהיה מונחת שיבוא אליהו. זאת אומרת, מסקנה, בשלב זה, לשים לב לדיבור המתחיל, איפה כל אחד כותב את הדברים, וממילא איך כל אחד יגיע למסקנות, וזה אני חושב מבחינת, הייתי אומר, כללי לימוד, דרך לימוד, לימוד גדול, כי ממש הוא יכול ככה להסביר פשט של גמרא עם מחלוקת ראשונים. לגבי שורש המחלוקת של רש"י ותוספות אחרי הבסיס, כן, הבסיס זה מה שראינו, נובע מהפשט ומסברה, נקרא לזה בסיסית, ראשונית, לפי תוספות שבועה מרתיעה, ובוודאי תרתיע בוודאי רמאי, ולכן ודאי שנשביע, ולפי רש"י, אם יש ודאי רמאי, אז זה כבר לא בכלל לא בתוך, זה לא בתוך הסוגיה שלנו. הסוגיה שלנו עוסקת במקרים שבהם זה לא שמישהו ודאי משקר, אלא זה נמצא בתוך התחום האפור הזה שהוא חושב לומר אמת, אבל ואז השבועה עוזרת, אבל אם בכלל מראש יש לנו פה בוודאות רמאי, זה בכלל לא בסוג, זה לא בסיפור של הסוגיה שלנו בכלל, ויהיה מונחת שיבוא אליהו. עומק העניין יכול להיות כיוון, נראה לי די מסתבר, כמו שהבאנו פה מהגמרא בסנהדרין, אנחנו רואים בכמה מקומות בשס שיש מחלוקות שהשורש שלהם הוא להסתכל קצת על התפקיד של בית דין. יש מקום להסתכל על התפקיד של בית דין שהוא בעיקר צריך לעשות פשרות. הוא בעיקר צריך להוביל לאמת, לחיים לא של אמת מוחלטת, אלא של אמת מציאותית. כלומר, כן, אמת מציאותית, זה שלום. זאת אומרת, לא אכפת לי עכשיו, כאילו, לא אכפת לי עכשיו מזה שברמה המוחלטת, הגבוהה יותר, אולי מישהו פה שיקר. אם בסוף אני יכול לעשות חלוקה. ויש פה עוד הגדרה שלא נכנסנו אליה, שתוספות מביא אותה בדף בית עמוד א', שהחלוקה יכולה להיות אמת. התוספות אומר על שניים אדוקים בשטר, שלמרות שלכאורה זה אומר שלי וזה אומר שלי, אבל תוספות אומר, יכול להיות שהוא יקנה לו את החצי. כלומר, הם שקרים כשאחד אומר כולה שלי וכולה שלי. אבל מבחינת חלוקה, החלוקה בסוף היא יכולה להיות אמיתית. כי יכול להיות שהיה איזו סיטואציה שאומנם הוא לא אמר אמת, כשהוא אמר שזה שלו, אבל יכול להיות שאחר כך היה ביניהם איזשהו הסכם כזה או אחר, ולכן השורה התחתונה זה שאם אני יכול לעשות חלוקה, לא אכפת לי שאחד מהם רמאי, לא מעניין אותי הטענות שלהם, לא מעניין אותי כל כך הדבר הזה, יותר מעניין אותי שבסוף הם יוצאים מפה, כל אחד קיבל את שלו והם יש ביניהם שלום, וזה כאילו כדעת, דומה לדעת של מי שאומר שמצווה לפצוע, הסוגיה בסנהדרין, מי שאומר שמצווה לעשות פשרה, כלומר בית דין צריך לחתור ולהשתדל ולהתאמץ לעשות פשרה. כיוון השני אומר אסור לפצוע, אחורה למה אסור לפצוע? מה אם אתה יכול לעשות פשרה ושלום, למה לא תעשה אותה? אבל כמובן ההסבר הפשוט הוא, שכמו שהגמרא שם אומרת, יקוב הדין את הדר, את ההר, משה רבנו, זה משה ואהרון, אהרון איש השלום והפשרה, ומשה רבנו איש האמת, יקוב הדין את הדר, את ההר. ולכן לא עושים כל מיני פשרות כאלה שהן בסוף לא מכוונות לאמת ורק מכוונות לסדר את המציאות שאנשים יצאו מפה שהם לא רבים. אנחנו לא מחפשים רק שלא יריבו, אנחנו מחפשים את האמת. ואם מחפשים את האמת, אז צריך לחפש את האמת ולא להתפשר על דברים שהם כאלה. וזו הדעה שאומרת שאסור לפצוע, ומי שבוצע הוא חוטא. וכולי. יכול להיות שזה קצת נמצא, אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד כללית, כי ברור שזה לא בצורה כזאת, כאילו רשי ותוספות זה מחלוקת תנאים, כן? זה לא, זה, זה לא, זה, זה לא הנקודה, אלא זה קצת כיוון ודגש שנראה שהוא נמצא פה ברקע של הדברים, שרשי אומר ברגע שאחד מהם רמאי, אז לבוא ולעשות עכשיו חלוקה, כאשר ברור שמבחינת הטענות שלהם, יש פה אחד של החלוטין, כאילו, נקרא לזה במצח נחושה, אפשר לקרוא לזה, הוא משקר, ואחר כך לבוא ולתת חצי, זה משהו שמאוד מאוד נוגד, כאילו, את הכיוון הזה של עיקוב הדין את האר ושל האמת. ופה ברור שאנחנו לא עושים אמת, כן? ברור שאנחנו חוטאים פה לאמת, ולא מעניין אותנו רק שהם עכשיו יוצאים מפה והם לא רבים, ואולי אפילו היה איזו סיטואציה של הערכה שלנו, שאולי אחד מהם יקנה לשני. בסוף הטענות שלהם הן משמעותיות. כשאחד שיקר בטענה, ובית דין עומדים מול טענה של שקר, והתוצאה היא שהם אומרים חצי לך, חצי לך, הם באיזשהו מקום, לא רוצה להגיד, מבזים את הבית דין, אבל הם עושים פה משהו שנראה הפוך מהתפקיד של בית דין, שהוא לברר את האמת המוחלטת העליונה, ואם אני לא יכול פה, כי מישהו מהם רמאי ואין לי דרך כרגע לברר את זה, אז אני אומר, יהיה מונחת שיבוא אליהו, נכון, אני יודע, מישהו פה גם מפסיד, יש איזה אחד שבאמת זה שלו, ואני באמת עכשיו מפסיד אותו בשלב זה עד שיבוא אליהו ויברר. עם כל זה, זה במרכאות שווה לחכות עד שתתברר האמת ונשאר עם התפקיד של בית דין שהוא ברור האמת. זה, אני חושב, אולי ככה קצת יכול להסביר את העומק של המחלוקת בין רש"י לתוספות. עד כאן העניין הזה של רש"י ותוספות, אם יש איזה ככה איזה תוספות, איזה הערות, ככה לפני שממשיכים. איך? הכיוון של התוספות זה שהתפקיד של בית דין זה לעשות שלום, לעשות פשרה, ולכן אני כל מקום שאני יכול לעשות חלוקה, ואפילו שבטענות הם רמאים, אבל אם אני יכול לעשות חלוקה, בין אם אני בונה על זה שהשבועה תרתיע, בין אם אני בונה על זה שאולי הם יקנו אחד לשני חצי, ולכן החלוקה שאני עושה בסוף אולי היא כן אמיתית, אני לא יודע, אבל אולי היא כן אמיתית, אני רוצה את השלום. לא, לא, לא מפריע לי שיש פה שני, שאחד מהם פה שקרן, נקרא לזה במצח נחושה, זה לא מפריע לי אם בסוף אני יכול לעשות פסק, שהם יוצאים מפה בבית דין רגועים ומשלימים אחד עם השני, סוג של פשרה, שזה בדרך כלל החלוקה היא סוג של שלום ופשרה. אתה מחלק ובונה על זה שהחלוקה הזאת היא טובה, היא בסוף פותרת פה את היא פותרת את הבעיה, ולרש"י כנראה הסיבה שהגמרא לא אמרה אני הרגתיע, כדי להסביר את המשנה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, היא בגלל שלגמרא ברור, ככה לדעת רש"י, שאם אחד מהם רמאי, אני לא יכול להכניס את זה פה לתוך הצריכות הזאת. הצריכות הזאת צריכה להיות בתוך מקרים שבהם יש איזה מורי ואמר, כן? יש כאן איזה נקודות אמת בטענות שבגללם החלוקה גם היא יכולה להיות אמיתית. כן, השיטה השלישית פה בסוגיה הזאת היא גם שיטה מעניינת אם אנחנו הולכים עוד באותו כיוון של לחפש גם את התפקיד של הבית דין, וזה שיטת הרמב"ן. הרמב"ן, אני אגיד את המסקנה שלו, נקרא אותו כדי לראות גם איך הוא הגיע אליה, אבל הרמב"ן אומר, מה שאנחנו עושים בעני הרגתיע זה לא חלוקה וגם לא יהיה מונחת שיבוא אליהו, אלא אנחנו אומרים את הדין שמפורסם בעיקר מהסוגיות בבבא בתרא, שנקרא כל דאלים גבר. זאת אומרת, אנחנו משאירים את המציאות ככה כמו שהיא, ואנחנו בית דין מסתלקים מלהכריע פה את הדברים, ואנחנו נותנים עכשיו למציאות להכריע. זה ידוע שיש ראש בכמה מקומות בשס ובטרה שאומר שכל דעלים גבר זה בנוי על זה שכנראה מי שבאמת זה שלו, מזכיר את השתיים נשים זונות שבאו לשלמה, מי שזה באמת שלו הוא בסוף יתאמץ, יתעצם ויתאמץ ויביא הוכחות. אז איך הרמב"ן הגיע לדבר הזה? אז הרמב"ן פה אומר, ויש אומרים, התחלה הוא נצרך להביא קצת את הסוגיה של בבא בתרא, תכף נסביר, כדי להבין את העניין אצלנו, בואו נראה אותו ככה. ויש אומרים, דעת המיינו טעמה, דאמרינן כל דעלים גבר, אטם הכוונה היא לזה אומר של אבותיי וזה אומר של אבותיי, זה סוגיה בבא בתרא, שניים באים לבדים, וכל אחד אומר על ספינה, במקרה זה ספינה, זה יכול להיות משהו אחר, הם לא אוחזים בזה, אלא זה ספינה שנמצאת בים, וכל אחד אומר שזה שלו, ואז זה כל דעלים גבר, כי אחד מהם רמאי, והיא דמר, לאו דמר, כדי אמרינה בהשמעת הבעדיה, שם בבטרה, דף למדלת, דכיוון שזה אומר של אבותיי, וזה אומר של אבותיי, ודאי לאו במקח וממקר עתה לידיו, דתרוויו, כדי שתאמר דתרוויו, כן, לא עושים חלוקה שם. דעה, דאמר של אבותיי, ודכי אמרינה נתם גבי ארבע, היי אמר דידיו, ואמרינה נדע כל דעלים גבר, אך ענה מכי אמרי, דידיו שאני עשיתיה, או הרשתיה מאבותיי. אבל אומר דידי, סתם חולקים בשבועה, וכן במציאה, דהי כאמם אמר תרוויו בעד הידי יגביעו, וכשחולקים, כל אחד נוטל את שלו. אז הרמב"ן קודם כל נותן הבחנה מאוד מאוד ברורה. אומר הרמב"ן, כל מקום שאחד אומר שזה שלי, אבל יש לנו, אחד אומר על הספינה שהיא שלו, אבל הוא מסביר איך היא שלו. באופן שאנחנו יכולים לקבל את ההסבר הזה, אז באמת אנחנו נעשה חלוקה. אבל כשהוא אומר, זה של אבותיי, הוא אומר זה של אבותיי, אין לנו פה שום, אין שום דרך באמת לברר ולהוכיח את הדבר שבאמת נעשה פה חלוקה, היא תהיה בנויה לאיזה משהו אמיתי. במקרה כזה מה שעושים זה כל דעלים גבר. בעצם הרמב"ן מכין אותנו לקראת מה שהוא הולך להגיד שעושים פה אצלנו. ואז הוא מביא גמרא שהיא פה אצלנו בהמשך, מי שהגיע אליה, מי שלא, עוד מעט כבר יגיע אליה. והיא כדקש אליי, דעד אמרינם בגמרא, אפילו תאמר רבי יוסי, אחא מי יאמר דאי קרמי, אלמה, אי ודאי קרמי, במתניתין, דינה הוא שהיא מונחת שיבוא אליהו, כן, כמו רשי, כי זה מה שרואים בסוגיה שם, שרבי יוסי ורבנן, וכן כתב רשי זל, שאם אמר אני הרקתיה, תהיה מונחת, ולא קשיה, דקי אמרינן, דקי איקה רמאי, אבלן למאמר יהיה מונח לרבי יוסי כי אמרינן. דקניס לרמאי, ולא ניכנס לזה עכשיו כי חבל על ה... אתם תגיעו לזה תכף. ורבי יוסי, ליטלי כל דעלים גבר. אבל לרבנן, דלא קנסלי לרמאי, אמרינן כל דעלים גבר. ועד אמרינן אלא מאי רבנן, דאמרי ישר עד שיבוא אליהו, וענה מכשאר דמיה, לאו למאמרה, ופה השורות העיקריות, שימו לב פה, גם מי שלא היה, דאבלה למאמר אחא, לאו למאמרה דאבלה למאמר אחא יהיה מונח, אלא דלא הבלה למאמר יחלוקו, כי איכי דלא אמרינן אתם יחלוקו, אלא הבלה למאמר דלא מזדקקינן לו, כי איכי דלא מזדקקינן גבי פיקדון, ולזה הטעם, זה אומר אני הרקתיה, וזה אומר אני הרקתיה, כל דעלים גבר לרבנן, כי הידי רב נחמן דאמרינן עלה, אי דמר לאו דמר, ואי דמר לאו דמר. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, המחלוקת שהוא מדבר עליה, זה מחלוקת בשניים שהפקידו אצל אחד, וכל אחד אומר שהוא הפקיד, ויש שם ודאי אחד שהוא רמאי, כי לא, זה לא יכול להיות ששניהם דוברי אמת, ושם רבי יוסי אומר, יהיה מונחת שיבוא אליהו, ורבנן הם לא קונסים, הם לא קונסים את ה... הם לא סוברים כמו רבי יוסי שעושים כנס ואומרים עד שיהיה אליהו, אבל אומר הרמב"ן, רבנן יסכימו שבכל מקרה, כמו במקרה של ארבע, שזה אומר של אבותיי וזה אומר של אבותיי, או במקרה שלנו, שזה אומר הרקתיה וזה אומר הרקתיה, במקרים האלה, מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מזדקקינן לו, לא מזדקקינן, אז ככה בפשטות מפרשים, מסבירים, זה לא שאנחנו כאילו מסתלקים מפה ואומרים, כאילו, יאללה, כאילו, תסתדרו, מה אכפת לנו, אנחנו בית דין, תשברו את הראש, אתם רמאים, תלכו מפה, אנחנו הולכים מפה, תעשו מה שאתם רוצים, תריבו, תהרגו אחד את השני, במרכאות. אלא זאת אמירה, זה פסק. כל דעלים כבר, זה פסק של בית דין, שאומר, ברגע שמישהו פה רמאי, אנחנו באמת משאירים לכם, למציאות שביניכם, לפתור את הבעיה. אבל זה אנחנו אומרים את זה, זה לא שאנחנו מסתלקים פה, זה כמו שאמרתי קודם, שהראש אומר, אז זה בנוי על זה, שמי שבאמת זה שלו, הוא כנראה ישתגע ויתאמץ, ובסוף יצליח להוכיח. זה לא שעכשיו אומרים להם, בוא תלכו מכות פה, ומי שיותר חזק ינצח, כן? זה לא, ברור שזה לא, זה לא הנקודה. אלא, אם נחזור למה שפתחנו קודם, לגבי התפקיד של בית דין, אז זה מעניין, כי רש"י אמרנו, אומר, אם אחד רמאי, אנחנו שמים בצד, מחכים לאליהו שיפתור. תוספות אומר, נעשה שלום ביניהם ונחלק. והרמב"ן אומר, אנחנו בית דין, כשאנחנו רואים שאחד רמאי, אז הגישה שלנו, הפסיקה שלנו לעניין, היא לא לחלוק, כי זה לא אמיתי, ולא להגיד יהיה מונח, ובעצם בכלל עכשיו להשאיר את זה, מי יודע מתי אליהו הנביא יבוא, ועכשיו כאילו בעצם סוג של הענשנו את הרמאי, הענשנו את ההוא שלא רמאי, כן? הענשנו את ההוא שלא רמאי, שמסכן, כאילו, בסוף האמיתי זה שלו. אז מה אתה אומר עכשיו? תחכה לאליהו הנביא שהוא יוכיח לרדנו, מה? בעזרת השם יבוא מהר, אבל לא יודע כמה מהר זה יהיה. לכן באים בית דין ואומרים, צד שני, אתם רמאים, אנחנו, אין לנו דרך, אנחנו רוצים להגיד פסק של יחלוקו שהוא לא אמיתי, שהוא לא, הוא לא, הוא לא האמת, אבל גם אנחנו לא רוצים להגיד יהיה מונח שהוא דוחה את הפתרון לאין סוף, ולכן הם אומרים, אתם תפתרו את הבעיה, אתם ביניכם, המציאות היא תפתור את, היא תפתור את הבעיה, וזה בנוי על זה, שזה שזה שלו, מי ששקרן, מי שרמאי, בסוף אין לו ראיות להביא, כי הוא רמאי, עד כמה הוא יצליח עם הרמאות האלה, מה הוא יעשה, מה הוא יזכור את השקר, הוא זה, ומי שזה שלו, חשב בקלות, הוא יבוא לבית דין, יגיד זה שלו, השני יסכים, ויגמר העניין, אבל וואלה, נפל לו פה עכשיו מישהו שקרן, אז הוא יצטרך מאוד להתאמת, נכון, אבל מה לעשות, אין לי דרך אחרת, אבל לפחות, ככה יש סבירות גבוהה, כלומר, אנחנו כבית דין, לא, אין לנו, אנחנו לא יכולים לחלוק, זה לא אמיתי שאנחנו נחלוק, זה גם לא אמיתי שאנחנו כאילו לגמרי סוג שנסתלק מפה ונשאיר את זה או סתם ככה למציאות או להיה מונח שזה הרבה זמן, אלא אנחנו אומרים פה פסק שהוא כאילו נראה הסתלקות שלנו, אבל הפסק הזה אומר, כאשר יש רמאים, אז המציאות שלהם עצמה היא צריכה לפתור את הבעיה ביניהם, ויש איזושהי הנחה שבאמת זה מה שיקרה, והוא שדובר אמת, הוא בעזרת השם יצטרך אולי להתאמץ יותר, אבל מה לעשות, זה הבן אדם שעכשיו עומד מולו, בסופו של דבר כנראה הוא יצליח, ואז הוא יבוא שוב לבית עם הראיות שלו, ואז אנחנו נביא לו את זה, אבל כרגע זה נשאר אצלם במגרש שלהם, וזה נקרא לא מזדקקין לנו, הבחינה הזאת שאנחנו, אין לנו מה להזדקק, לנו אין אפשרות פה עכשיו, לעשות כלום עם המציאות הזאת, וכל מה שנעשה הוא לא טוב, נגיד בהקשר של רש"י ותוספות, שני הפתרונות הקודמים הם לא טובים. אחד הוא לא אמיתי, ואחד הוא פוגע באיש הצודק, ומשאיר, דוחה אותו עד אליהו הנביא. ואנחנו לא רוצים ככה, ולכן אנחנו מסלקים את עצמנו, וממשיכים לתת למציאות לברר את עצמה, עד שהיא בעזרת השם תברר את האמת. מה? בכל זאת, בהגדרות של השס בכל הסוגיות, אולי מה שאתה אומר מכריח קצת באמת לברר יותר את הדבר. אבל אנחנו... כן, פה יהיה מונחת שיבוא אליהו בפשטות, זה יהיה מונח בבית דין. אני מוציא את זה מהם, אני שם את זה בבית דין, אתה לא משאיר את זה עכשיו אצל מישהו, מוציא ו... נכון שאם הוא יבוא ויוכיח, אז כמו יהיה משפט חדש, הוא יבוא ויוכיח, לא צריך לחכות לאליהו הנביא, אם הוא יבוא ויברר משהו אמיתי. לא, בסדר, מבחינת זה, אבל... אבל אתה רואה שהרמב"ן, הוא אומר שמונח עד שיבוא אליהו, הוא לא טוב לו עם הפתרון הזה, כמו... אוקיי. פה יש אחר, כי הם... נכון, אז זה... מה? אז... קיצור, בסדר, זה דומה ב... כן, זה דומה ב... זה דומה, מבחינת התפקיד של בית דין, זה ודאי דומה. בוא נגיד, הרמב"ן ודאי יותר קרוב לרש"י מהבחינה הזאת, שלעשות חלוקה פה הוא ודאי יגיד שזה לא נכון. עכשיו נשאר הניואנס הזה. כן. טוב, עד כאן, אז החלק הראשון, יותר מהראשון, יותר מחצי של הסוגיה, מבחינת אני הרקטיע. ומה שאנחנו רוצים עוד, עזרת השם, להוסיף, זה ככה להרוויח עוד משהו דרך השיטה של הרמב״ם, ועוד יותר לחדד אותה אולי קצת מול מה שראינו עד עכשיו. אז ברמב״ם אומר כך, כן, במקור 6, אומר הרמב״ם, שניים שהיו רוכזים בכלי אחד, או שהיו רוכבים הבהמה אחת, או שאחד רוכב ואחד מנהיג, או יושבים מצד הרימה של חיטים, מנחות בסמטה, בחצר של שניהם, זה אומר הקול שלי, וזה אומר הקול שלי, כל אחד משניהם נשבע בנקיטת חפץ שאין לו בזה הדבר פחות מחצי, ויחלוקו. ושבועה זאת הקנת חכמים שלא יהיה כל אחד תופס את היתו של חברו. אומר המגיד משנה ככה על המקום, ודע שיש מהמפרשים סבורים, שאם היה אחד אומר אני הרגתי, ואחד אומר אני הרגתי, כיוון דאיקה ודאי רמה יהיה מונח. ולא אמרו יחלוקו, אלא במה שאפשר ששניהם זכו בו. ונתלו בזה בסוגיית הגמרא, כן? פה הוא מתכוון לרש"י, בעיקר. ודעת רבנו, עיקר, שלא חילק בזה, דבכל גוונה חולקים בשבועה, וכן נראים מן ההלכות, מדברי רבנו, וכן כתב הרשב"א. כן? אז בצורה פשוטה, מגיד משנה קודם כל אומר לנו, בעצם בינתיים זה לא, אין שום חידוש, הוא אומר, הרמב״ם הוא לא כמו רש"י, הרמב״ם הוא כמו השיטות שאומרות שאנחנו מחלקים, מחלקים, מחלקים בכל המקרים. כן, אולי נשים לב בהלכה הבאה לאיזשהו הליכה של הרמב״ם, הייתי אומר, עד הקצה, או... בצורה הכי מקסימלית, תראו בהלכה הבאה לגבי ארבע, רמב״ם כותב, ספינה וחיוצה בה, שהיו שניים לחלקים עליה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. הוא באו לבית דין ואמר אחד, תפסוה עד שאביא עדים, אין תופסים אותה. שירים את זה אצלה, כל דעלים כבר. ואם תפסו הבית דין, והלך ולא מצא עדים, ואמר, הניחוע בינינו וכל המתגבר איתול, כשהיה דינה מקודם, אין שומעים להם, ואין מוציאים אותם מיד בית דין, אין מוציאים בית דין מידן, עד שיביאו עדים, או עד שידעו זה לזה, או יחלקו ברצונם ובשבועה כמו שבארנו. אז שימו לב, יש פה מאחרונים שמאירים דבר מאוד מעניין, שהרמב״ם, אני רק, בוא נסביר מה קרה פה, רק ליישר קו רגע, מה היה פה. אז יש ארבע, כל אחד אומר זה שלי, ו... גם אם באים לבית דין ואומרים, תתפסו, אומרים לה, לא, 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 אנחנו לא תופסים, זה אתם, זה בידיים שלכם, כל דעלים כבר. אבל מה קורה במקרה, אומר הרמב״ם, שבית דין תפס. לא משנה עכשיו למה, הם ביקשו, אולי לא ביקשו, בית דין תפס, ואוקיי, אז עכשיו זה בידיים של בית דין, ומה קורה עכשיו? הם הולכים, מנסים עוד למצוא דברים, הם חוזרים לבית דין, בעיקר זה שיש לו מוטיבציה לחפש עדים, קיצור, הולך, חוזר לבית דין, ומה הוא אומר לבית דין עכשיו? הוא אומר לבית דין, שחררו את זה חזרה לבינינו, כמו שהיה צריך להיות קודם. אם בית דין לא היו תופסים, אז מה זה היה? היה כל דעלים כבר, השפינה הייתה נשארת, ובית דין לא היו שמים יד עליה, או מה שזה יהיה, אותו זה. ועכשיו לא, ברגע שבית דין תפס, אז כבר אי אפשר להוציא מהידיים של בית דין ולהחזיר את זה להם. אי אפשר, אלא מה? אז מה כן? עכשיו החידוש, עכשיו הערה מאוד מעניינת ככה ברמב״ם, סתם ככה רציתי להביא את זה כדי טיפה לחדד את הדברים, אז הדבר הכי פשוט זה כמובן שאחד מהם יביא את דין, או שהם יודו, אז ברור, זה הפתרון הכי, הכי טוב, או אומר הרמב״ם, יחלקו ברצונם ובשבועה. כלומר, אפילו בארבע, מה שרציתי להגיד, שהרמב״ם הולך עוד, הרמב״ם הולך עוד, עוד כברת דרך, לא יודע מה אחרים יגידו על זה, כי הם לא ראיתי, לא זוכר או שמדברים על זה, אבל בכל אופן ברמב״ם זה מאוד ברור. הרמב״ם אומר שאפשר לעשות יחלוקו בשבועה גם בארבע. כלומר, לא רק יש מקח וממכר אצלנו, מציאה וזה, ברור, עושים מעולה. ובעני הרקתי גם, הרמב״ם יגיד, לא אכפת לי, תכף נראה, לא אכפת לי שאחד רמאי, אני עושה חלוקה בשבועה. אבל הרמב״ם אומר איך עוד שלב, הרמב״ם אומר אפילו בארבע, שבארבע בדרך כלל הפסק הוא כל דעלים כבר, כמו שראינו שהרמב״ן הביא, כל דעלים כבר אומרים בארבע, ופה, כיוון שבית דין תפס, אז אי אפשר להחזיר את זה אליהם, אז אחד הפתרונות זה לחלוק בשבוע. זאת אומרת, אם אני אגיד את זה במשפט אחד עכשיו לסיכום, לדעת הרמב״ם, בכל המקרים, או בהרבה מקרים אנחנו עושים יחלוקו בשבועה, כולל ארבע, שבזה עד היום לא מצאנו כל כך בארבע שיחלוקו בשבועה, ארבע בדרך כלל זה כל דעלים כבר, גם בארבע יש סיטואציה מסוימת שאנחנו נעשה חלוקה בשבועה. למה זה חשוב? זה חשוב כדי לראות שברמב״ם הנושא הזה הוא מאוד מאוד חזק של יחלוקו בשבועה. ולמה? מאיפה נקודת המוצא? לפי הרמב״ם, בהמשך לכל מה שראינו עד עכשיו לגבי התפקיד של בית דין, איך הרמב״ם רואה את הדברים. אז יש לנו ככה בדיוק כמה דקות כדי לראות את הדברים. תראו רגע את מקור 8 ו-9, משהו שנראה ככה כרוח הדברים שעומד בפני הרמב״ם לגבי הנושא של התפקיד של בית דין בכלל בפסיקה. אומר הרמב״ם, בחוץ הנדרים, פרק כ"ג, הוא מתחיל בהלכה ת', כל דיין שאינו דן אמת לעמיתו, גורם לשונה שתסתלק מישראל. ואם הוא נותן מזה ונותן מזה, הקדוש ברוך הוא גובה ממנו נפשות. כל דיין שדן דן אמת לעמיתו, אפילו שעה אחת, כאילו תיקן את כל העולם. וגורם לשכינה שתשרה בישראל. אלוהים ניצב ועדת אל. ושמה יאמר הדיין, מה לי ולצרה הזאת? כן, זה גמרא בסנהדרין. תלמוד לומר, ועמכם בדבר משפט, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. המשפט הזה הוא נראה משפט פשוט ותמים, והוא בעצם העתק של הגמרא, ככה שהוא לא חידוש של הרמב״ם, אבל נראה שהרמב״ם לקח אותו למקום, לעוד איזה קומה מסוימת. אומר הרמב״ם לדיין, אתה, אין לך אלא מה שאתה רואה, ואתה צריך לפסוק לפי מה שאתה רואה. אתה לא צריך לדאוג עכשיו שאתה עושה משהו לא נכון. איפה אנחנו רואים את זה יותר חזק, את הדברים האלה? אז תראו את ההלכה הבאה, אומר הרמב״ם, ולעולם יהיו בעלי דינים לפניך כרשעים. רשעים זה לא חלילה רשעים, באמת הוא חושב שהם רשעים, אלא מבחינתו, כאילו, עד שהוא לא בירר את האמת, כל אחד הוא בספק שאולי... ובחזקת שימו לב שכל אחד מהם טוען שקר ודון לפי מה שתראה מן הדברים. וכשיפטרו מלפניך היו ביניך כצדיקים כשקיבלו עליהם את הדין ודון כל אחד מהם לקו זכות. המשפט הזה הוא משפט לפי דעתי, הוא משפט מאוד מאוד קריטי ומרכזי. שומעים מה הרמב״ם אומר? אצל הרמב״ם אין דבר כזה בכלל אחד רמה יותר מהשני. מה לפי הרמב״ם? כולם רמאים. אתם מכירים את המשפט הזה שלפעמים כזה, מי שאומר לך, תקשיב, אל תאמין לאף אחד, כולם רמאים. אז חס וחלילה, כן, דקה אחרי שהם יוצאים מהדין, הרמב״ם אומר, כולם צדיקים, כולם בכף זכות, גם הוא שנראה שהוא דנת אותו לחובה, גם הוא תדון אותו לכף זכות. אבל בשלב שזה בא לפניך, אז בעצם לפי הרמב״ם, הוא אומר, מבחינת הטענות, אני לא שומע את הטענות שלהם. טענות שלהם, אין לי מה לשמוע טענות. כי למה אין לי מה לשמוע טענות? כי תמיד, תמיד בטענות יכול להיות כל מיני דמיונות, שקרים, דמיונות, כל מיני דברים. לכן אין לי מה יותר מדי להתייחס לטענות. תראו גם בהלכה במקור 9. יש לדיין לדון בדיני ממונות על פי הדברים שדעתו נוטה להם שהם אמת. והדבר חזק בליבו שהוא כן. אף על פי שאין שם ראיה ברורה. ואין צריך לומר אם היה יודע בוודאי שהדבר כן שהוא דן כפי מה שיודע. אז איך הרמב״ם אומר איך צריך לדון? צריך לדון, להסתכל על הדברים עצמם. מבחינת הרמב״ם הטענות, עכשיו אנחנו בהמשך, אני אקשה קושייה שאני בטוח שיש פה גם מי שרוצה להקשות אותה ופתאום עולה לו ככה בראש, אז אני כבר אקדים אותה בעצמי, אני אקשה על עצמי. יש ברמב״ם מצווה שנקראת מצוות טוען ונטען. ושם רואים לכאורה, אנחנו, כשנגיע לשם אז נדבר על זה, אז נדבר כאילו על, ה, על, 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 על הכיוון שיש שם, שיש מצווה לדון לפי טענות הצדדים. יש דבר כזה ברמב״ם, אבל עכשיו בוא נשים את זה שנייה בצד, כי צריך לדבר על המצווה הזאת ולהבין אותה לעומק, מצווה מאוד מעניינת, שהיא מאוד נוגעת ממש לדפים הקרובים בגמרא, יש לנו הרבה דברים כאלה שתואם ונטען, אבל יש גם צד אחר, יש צד שהרמב״ם אומר שכביכול מבחינת הדיין הטענות הן לא משהו רלוונטי מאוד לעניין. אני אגיד כן במשפט אחד את מה שאנחנו נראה שם בשיעור, הטענות מה שהן יוצרות לפי הרמב״ם זה זיקה בין שני האנשים. זאת אומרת, כדי לא להשאיר את זה לגמרי בקושייה, כאילו טוטלית, אז אני אגיד משפט אחד של כיוון, ששם אנחנו נראה אותו בעזרת השם באריכות. טענות בין שני אנשים יוצרות בכלל איזושהי התחלה של זיקה ביניהם. זאת אומרת, אני בכלל מתחיל לדון את זה כדין שנוגע לשני האנשים האלה, כי הם טענו אחד כלפי השני טענות, ולכן אני כדיין עכשיו לא רואה את זה כאיזה משהו אישי מול פלוני, אלא יש לי פה כבר מערכת שהיא תלויה עם שני אנשים. זה הנושא של מצוות טוען ונטען. אבל מבחינת עצם הטענות, הרמב״ם אומר, יהיו בעיניך כרשעים. אגב, זה גם משנה כזאת תמימה במסכת אבות, אני אומר את המשנה הזאת, זה נראה לך משנה כזאת אגדית כזאת, כן? לעולם יהיו בניך כרשעים, עד שקיבלו עליהם את הדין, אבל לפי הרמב״ם זה ממש הגדרה מעשית והלכתית. הרמב״ם אומר, אני לא יודע מה הטענות שלהם, אני יודע מה הוא חושב, מה הוא מדמיין, מה הוא אומר, מה הוא משקר, ככה וככה, עד לפי מה אני דן? לפי הדברים עצמם, איך הוא אומר? על פי הדברים שדעתו נוטה להם. זה מה שהוא אמר קודם, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, לא מה שעיניו שומעות. שימו לב לדיוק פה של הרמב״ם, זה דיוק נפלא. הרמב״ם אומר, לא אין לדיין אלא מה שעיניו שומעות, הוא צריך לשמוע מה בן אדם אומר, ולהתחיל לחשוב האם הוא דובר אמת או לא דובר אמת. להתחיל לעשות לו איזה מין ניתוח פסיכולוגי כזה, אם הוא נראה לו אדם אמין או לא. הוא אומר, עזוב, אני מסתכל על הדברים עצמם, בוא תביאו לי את ה... תביאו לי את המציאות, תביאו, מה היה? מה בדיוק היה שהוא אובייקטיבי, שהוא נטו, שכולם מסכימים עליו, אתה נתת לו, עד פה כולם מסכימים, בסדר, עכשיו אתה טוען, אתה אומר לי שככה או ככה, זה מבחינתי, אין לי מה לעשות עם זה, כי אתה, אז מה אמרת? מי אתה שתגיד? מה אתה שתגיד? אז איך אתה דן? לפי מה שהעיניים שלי רואות, כמו שהוא אומר, גם בדיני ממונות, על פי הדברים שדעתו נוטה להם, שהם אמת, והדבר חזק בליבו שהוא כן, אף פי שאין שם ראיה ברורה. זה מדהים. זה רק אומר, אולי בגלל זה כתוב, ועמכם בדבר משפט, כלומר, אתה צריך לסמוך על זה, שהקדוש ברוך הוא איתך, בגלל שאתה ראוי לזה, שהקדוש ברוך הוא יהיה איתך, כי אתה ירא שמיים וצדיק וחכם וכו' 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 וכו', כל הדברים האלה, ואז אתה... ואז אתה דן לפי, עד כדי כך שהרמב״ם אומר אפילו שהוא, בלב שלו, הדבר חזק בליבו. כאילו הוא, תגידו מה, הוא מרגיש? זה לא מתאים לרמב״ם להגיד שהוא מרגיש. זה לא סתם מרגיש, אלא מכוח כל הנסיבות והדברים, הוא, הדיין הוא נוטה בליבו שזאת האמת. וככה הוא דיין, ככה הוא דן. אם זה כך, איך זה קשור לעניין שלנו? זה מאוד מחזק את מה שאמרנו, את הנושא הזה של חלוקה. כי לפי הרמב״ם, כאילו, זה שאחד רמאי, זה בכלל לא, אם שומעים עכשיו את הדבר, זה בכלל לא רלוונטי. כי הרי תמיד לפי הרמב״ם בכלל שניהם רמאים. אני מגזים, אבל זה מה שרמב״ם אומר. מבחינתי, לא יודע, מה... אולי שניהם רמאים, אולי בכלל זה של אדם שלישי. צורך העניין, מבחינתי, כולם רמאים. כי לא יודע מה, מה, איפה אני יכול לדעת מה באדם אומר, מה נדמה לו, מה הוא אומר, לא יודע. ולכן, אם הדיין חושב עכשיו, נראה לו מכל הנסיבות, שהדבר הכי נכון עכשיו זה לעשות חלוקה, אז שוב, זה דומה לתוספות, אבל אני חושב שזה עוד קומה. זאת אומרת, אם אני מדבר על... כמו שהרב שלומי אמר, כאילו הרמב"ן זה רש"י עם איזשהו ניואנס, והרמב"ם זה תוספות עם ניואנס. זה תוספות הבחינה הזאת שאני רוצה לדאוג בסוף לאמת, אני רוצה שיהיה פה שלום, אני רוצה לעשות פה את הדבר שהכי נראה לי נכון עכשיו, אבל אני אומר, אצל הרמב"ם זה קצת יותר חזק, כי זה לא סתם לסדר את המציאות, אלא טענות, זה ממש לא מתחיל בכלל. כאילו לבוא ולהגיד לי שבגלל שאחד רמאי, אז לכן אי אפשר לעשות חלוקה, לפי הרמב״ם זה לא מתחיל. מה אכפת לי אחד רמאי? תמיד הם בחזקת רמאים. אלא מה, אני פשוט מסתכל על זה, ואם אני, עכשיו אני יכול להכניס פה את כל ההגדרות, שתוספות אמר, החלוקה יכולה להיות אמת, אולי הוא יקנה לו, אולי הם יגביעו ביחד, אולי... אני עכשיו הדיין מנסה להסביר את המציאות. לא אכפת לי מה הם אומרים, אלא אני מנסה להסביר את המציאות. אם אני לא יוכל להסביר את המציאות בשום אופן ושום זה, אז יכול להיות, יהיה מקרה שאני אגיד, יהיה מונח, יהיה מקרים כאלה. הנה, בארבע אני אומר, תשאירו אצלכם, כל דעלים כבר, יש דבר כזה. אבל כל מקרה שהוא מגיע לדיין, והוא כן ביכולתו עכשיו לפסוק, על פי מה שעיניו רואות, אז חלוקה, לפסוק חלוקה בשבועה, זה פסק מצוין, זה פסק נכון, ואמיתי, ואפילו בארבע אנחנו נעשה את זה עם הספינה, אם זה נמצא עכשיו בידי, עם החפת נמצא עכשיו בידי בדין, הם יציעו להם חלוקה בשבועה, ואם הם מסכימים, אז הם יעשו חלוקה בשבועה, ומבחינת הרמב״ם זה בסדר גמור, ולא אכפת לו בכלל, זה אמר שזה, וזה אמר ככה, וזה אמר ככה. איפה זה קצת מתחדד, הכיוון הזה, בזה נסיים, במקור האחרון, הגמרא אומרת בסנהדרין ככה, מה אומרת? ויהיו הדיינים יודעים את מי הם דנים, ולפני מי הם דנים, ומי עתיד להיפרע מהם, שנאמר אלוהים ניצב בעדת אל, וכן ביהושפט הוא אומר, ויאמר לשופטים, ראו מה אתם עושים, כי לא לאדם תשפוטו, כי להשם, שמא יאמר הדיין, מה לי בצער הזה? תמוד לומר, עמכם בדבר משפט, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. זה הגמרא שראינו שהרמב״ם מביא, שימו לב לרש"י, תמוד לומר ביושפט, עמכם בדבר משפט, לפי מה שעם לבבכם, שלבבכם נוטה בדבר, כלומר בטענותיהם, עמכם במשפט, לפי אותם דברים תשפוטו ולא תיענשו. פלא פלאים ממש. מה המילה שרש"י יוסיף? הדגשנו, זה לא חוכמה. רש"י אומר, בטענותיהם, שימו לב להבדל בין רש"י לרמב״ם, על ההבדל בגישה לגמרא הפשוטה הזאת. הרמב״ם אמר, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, כמו שאמרתי קודם, ולא מה שעיניו שומעות. לא אכפת לי מהטענות, צורך העניין. אני צריך לדון לפי העניין. ורש"י אומר, לפי מה שעם לבבכם, כלומר בטענותיהם עמכם במשפט, לפי אותם הדברים תשפוטו. הרש"י אומר, אני בהחלט דן לפי מה? לפי הטענות שלהם. רש"י מפורש אומר, שמה יאמר הדיין זה, אז מה, אז, 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 אז מה לי הצער הזה? תמוד לומר, אימכם בדבר משפט, ביושפט, אימכם בדבר משפט, לפי מה שעם לבבכם, כלומר בטענותיהם. כלומר, ברור שהדיין הוא צריך להפעיל את השיקול דעת ומבפנים לראות, אבל הוא שומע את הטענות, הוא מתייחס לטענות. הטענות הן משמעותיות, וכיוון שלפי רש"י הטענות הן משמעותיות, אז אם אחד רמאי, אז אני כבר לא יכול לעשות יחלוקו. זה בדיוק העניין. אם הטענות הן לא רלוונטיות לצורך העניין, או כמעט לא רלוונטיות, והעיקר אני מסתכל על העניין עצמו, אז העניין עצמו, אני פוסק את, את, את האמת, ואני עושה את מה שצריך, ולכן אני אעשה חלוקה, וזה זה, זה פסק בסדר גמור. אבל אם הטענות הן הדבר שכלפיו אני מתייחס, ובטענות כבר אחד מהם רמאי, אז חבר את זה למה שאמרנו קודם, התפקיד של בית דין זה לברר אמת על פי הטענות, וברגע שבטענות אחד שקרן בוודאות, זה כבר כאילו עוצר את הבית דין מלעשות פתרונות כאלה שהם נוגדים באופן ברור את הטענות. אתה לפני רגע שמעת טענות שקריות מאחד מהם, ואחרי רגע אתה אומר, טוב, תחלקו את זה פה ביניכם. אז מה עשית פה? עשית פה משהו שהוא הפוך מכל האמת, ולא לזה התכוון, כשאמרו, אימכם בדבר משפט, לפי מה שעיניכם רואות, לפי רש"י זה עיניכם שומעות, לא רק רואות, לפי מה שאוזניכם שומעות ועיניכם רואות, אוזניכם שמעו טענות של רמאי, זה כבר גורם לכם שאתם לא תפסקו בדבר הזה חלוקה. אז זה פשוט ככה, אולי, כמו שאמרנו, מוסיף עוד ככה איזה חידוד להסתכלות פה על כל העניין הזה של באמת של התפקיד של בית דין, שהוא ודאי מאוד מאוד משמעותי. בסוף הנושא של בית דין הוא ממש כל הנושא של המשפט בישראל, דבר מאוד מאוד משמעותי, ולראות בתוך זה ככה את הגוונים השונים. כמובן שאלו ואלו דברי אלוקים חיים בסוף מבחינת הרעיון של המחוקת, כמובן שיש צד אמיתי לכאן ולכאן, אבל הנה אנחנו רואים כשמדובר על בסוף על פסיקה מעשית, אז זה גם ישפיע בסוף על מקרים כאלה שיש רמאי, לפי מה תהיה הגישה שלנו לעניין. בסדר, משהו להקשות, להעיר, לשאול. כן, בסדר, הנה חינמי, לא, כן. יכול, כן, בסדר, אני אומר, לא, חשוב לי רק להגיד את זה, כי פה אני אומר, כאילו, כן, כן, לא, זה מחזק את זה, אני אומר, רק יבוא מישהו ויקשה, מי שלא ישים לב. לא, ברור, ברור, אתה אומר, זה תואם וניתן, ברור, וניתן, בכלל על מה זה מדבר, על איזה מקרים בכלל זה מדבר. וממילא זה עניין אחר לגמרי, במקרים שבהם הטענות הם הכל, כאילו הם כל, הם כל הסיפור, אין לך שום דבר לאחז בו, אין לך שום מציאות, כן, ואז זה עושה את הזיקה, ואז על זה זה עושה את הזיקה, כי אחרת גם אפילו אין זיקה, סתם אתה אומר מה, התורה מחדשת שיש מצווה, בסדר, זה נגיע לשם, אני רואה את זה ב... פה יש איתה מציאות, פה יש מציאות, הם יושבים ליד כלי, אפשר לראות פה מה, הם אוחזים, הם לא אוחזים, יש פה מציאות מעשית, שהדיין הוא בעיקר צריך להסתכל עליה, ולא אכפת לי איך אתה מסביר את המציאות הזאת, כן? איך ראובן מסביר, ואיך שמעון מסביר, והרמב״ם, אני, עד שלא נפסק הדין, מבחינתי הם, זה נורא יפה מה שהרמב״ם אומר, ששנייה אחרי שהם עוזבים, שוב, על פי הפרקי אבות, כן? שנייה אחרי שהם עוזבים, הם כמובן הפכים להיות האנשים הכי צדיקים, כשקיבלו עליהם את הדין. קיבלו עליהם את הדין, אז לא אכפת לי גם, אני לא שומר בתוכי עכשיו בתור דיין, בוא נעו, נראה לי הוא שיקר, אבל בסוף איכשהו עשיתי איזה פסק, אז נשאל, לא, אומר הרמב״ם, אתה תהיה נקי כלפיו לגמרי, כאילו בשלב המשפט אתה מבחינתך הוא אולי משקר, הוא רשע, שנייה אחרי זה הם יצאו בשלום, לחצו ידיים, קיבלו את הפסק, זהו, מעכשיו הם כולם צדיקים, הכל סגולה, הכל בסדר, פתרנו את הבעיה, אז כן, בסדר, בעזרת השם, יישר כוח, ברוכים תהיו.